אמר רבי קרוספדאי, אמר רבי יוחנן. שלושה ספרים נפתחים בראש השנה. אחד של רשעים גמורים, אחד של צדיקים גמורים, ואחד של בינוניים. צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים. רשעים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר למיתה. בינוניים תלויים ועומדים מראש השנה ועד יום הכיפורים. זכו נכתבים לחיים, לא זכו נכתבים למיתה. המאמר הזה מופיע במסכת ראש השנה בדף ט"ז עמוד ב'. אם כן, לדעת רבי קרוספדאי, בשמו של רבי יוחנן, גזר הדין של הצדיקים והרשעים הוא בראש השנה. הצדיקים נכתבים ונחתמים לחיים, הרשעים נכתבים ונחתמים למיתה, והבינוניים תלויים ועומדים עד יום הכיפורים. דעה שחולקת מופיעה גם היא במסכת ראש השנה, בדף ט"ז עמוד א'. אומרת הגמרא כך, הכל נידונים בראש השנה, וגזר דין שלהם נחתם ביום הכיפורים, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, הכל נידונים בראש השנה, וגזר דין שלהם נחתם כל אחד ואחד בזמנו. בפסח על התבואה, בעצרת על פירות האילן, בחג נידונים על המים, ואדם נידון בראש השנה, וגזר דין שלו נחתם ביום הכיפורים. רבי יוסי אומר, אדם נידון בכל יום, שנאמר ותפקדנו לבקרים. רבי נתן אומר, אדם נידון בכל שעה שנאמר לרגעים תבחננו. ותנא דבי רבי ישמעאל, בארבעה פרקים העולם נידון, בפסח על התבואה, בעצרת על פירות האילן, בחג נידונים על המים, ואדם נידון בראש השנה, וגזר דין שלא נחתם ביום הכיפורים. כלומר, לדעות שמופיעות כאן, אין הבדל בין צדיקים, רשעים או בינוניים, אלא כולם נידונים בראש השנה, וגזר דינו של האדם נחתם ביום הכיפורים. כלומר, אין לנו הבדל בין צדיקים, רשעים לבינוניים. גם בתפילות של ראש השנה ויום כיפור, למעשה נקטו כדעה הזו. בעשרת ימי תשובה אנחנו אומרים אבינו מלכנו כותבנו, וביום כיפור בנעילה אנחנו אומרים אבינו מלכנו חותמנו. אנחנו לא מחלקים בין צדיקים לרשעים. גם בפיוט ונתנה תוקף אנחנו אומרים בראש השנה יכתבון וביום צום כיפור יחתמון. כלומר, כתיבה בראש השנה לכולם וחתימה ביום כיפור לכולם. תוספות במסכת ראש השנה בדף ט"ז עמוד ב' שאל על רבי קרוספדאי. שאל התוספות כך, מה שאמר רבי קרוספדאי שהצדיקים נכתבים ונחתמים בראש השנה לחיים והרשעים נכתבים ונחתמים בראש השנה למיתה, מעלה התוספות את השאלה הבאה, מדכך חשי בינוניים, משמע דצדיקים, מי נקרא צדיק? מי שזכויותיו מרובים. ומי נקרא רשע? מי שעוונותיו מרובים. רק מי שהוא שקול הוא בינוני. שואל התוספות, פעמים הצדיקים נחתמים למיתה ורשעים גמורים לחיים. היה צריך להיות לנו דבר כזה, שבמשך השנה היו צריכים למות רק הרשעים, כי הרשעים נחתמו למיתה בראש השנה, והצדיקים חייבים להאריך ימים, לא למות. ואומר התוספות, שבמציאות אנחנו לא רואים את זה כך, וגם הגמרא במסכת קידושין בדף למתת עמוד ב' אומרת כך, מי שזכויותיו מרובים מעוונותיו, דומה כמי ששרף את כל התורה כולה, ולא שיום ממנה עוד אחת. לפעמים אנחנו רואים צדיק, שזכויותיו מרובים מעוונותיו, אבל הוא סובל מאוד בעולם הזה, עד שזה נראה כאילו הוא לא קיים בכלל את התורה והוא נענש. מצד שני, אם עוונותיו מרובים מזכויותיו, דומי כמי שקיים כל התורה כולה ולא חיסר עוד אחת. לפעמים אנחנו מוצאים רשע גמור שעבר על כל התורה כולה וטוב לו בעולם הזה ונראה כאילו קיים את כל התורה כולה. ואם בראש השנה הרשע היה אמור לחתם למיתה, אז איך זה שהוא חי כל השנה? ולא רק שחי כל השנה, אלא גם חי טוב. לכן מסקנתו של התוספות, כל זה, מה שאנחנו אומרים כאן, מיטה לגבי הרשעים, וחיים לגבי הצדיקים, כוונה לחיי העולם הבא. כלומר, לדעת התוספות, בראש השנה, אדם נידון, נידון ונחתם, לא על מצבו שיהיה במשך השנה בעולם הזה, אלא כיצד הוא סיים את השנה בדינו בעולם הבא. כלומר, גם יש לנו דין לעולם הזה, ויש לנו דין לעולם הבא. הרשע נחתם למיטה, כלומר, בשמיים, בדין שיהיה לו לגבי העולם הבא, מסתבר שאת השנה הוא סיים במאזן שלילי, העבירות היו מרובות מהזכויות, לכן נחתם לו שלעולם הבא הוא מת בגלל מעשיו בשנה הזו. ואילו הצדיק שסיים את השנה שזכויותיו מרובים מעוונותיו, הצדיק הוא נחתם בראש השנה לעולם הבא, שבעולם הבא יהיה לו חיים, מדוע? כי את השנה הוא סיים שזכויותיו מרובות מעוונותיו. וכך גם כתב ארן על הרי במסכת ראש השנה בדף ג' עמוד ב'. גם הוא שאל את אותה שאלה, שהרי אנחנו מוצאים צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. לכן הוא אומר ארן, אל העיקרן של דברים, כמו שכתב רבי ישעיהו זקן מיטרני. כאן הוא מביא תירוץ נוסף. צדיקים ורשעים בדין זה כאמר, שאותם בני אדם שזוכים בדין מחמת איזה זכות, מקראך הצדיקים גמורים, שצדיקים גמורים הם בדין זה, ואף על פי שעוונותיהם מרובים מזכויותיהם, כיוון שהם זוכים בדין, לפי שמידתו של הקדוש ברוך הוא היא, נותנת לשלם שכר בעולם הזה, על איזה זכות שעשו. לעומת הצדיקים, שזכויותיהם מרובים עוונותיהם, כיוון שמתחייבים בדין, ואפילו מפני עבירה קלה שעשו, לגבי דין זה רשעים נקראים. פירוש דברי ארן. אומר ארן, המושג צדיקים ורשעים, זה לא מתייחס האם האדם הזה הוא צדיק או רשע, אלא לגבי דינו של האדם בראש השנה. מתחיל ארן עם הרשע. יש רשע שעשה גם דברים טובים במשך השנה. הוא לא רק עשה דברים רעים, אבל הרשע הזה לא רוצים לתת לו את הזכויות של מה שהוא עשה לעולם הבא. בעולם הבא הוא חייב להענש על העבירות שהוא עשה, אבל מכיוון שלא יכולים לקפח את שכרו, אז הוא מקבל שכר טוב בעולם הזה על המצוות והמעשים הטובים שהוא עשה, אבל כדי למנוע ממנו, כל זה כדי למנוע ממנו את השכר לעולם הבא. אז למה הוא נקרא צדיק? לא שנקרא צדיק. הוא נחתם לחיים והוא יצא צודק בדינו, יצא צדיק בדין. כלומר, השנה הוא יצא צדיק בדין, מה הכוונה? שהחליטו בשמיים לתת לו השנה שכר על הדברים הטובים שהוא עשה, אבל בסופו של דבר זה לא לטובתו של הרשע, כי ימנעו ממנו את הטובה הזאת לעולם הבא. ומה קורה עם הצדיק? גם צדיק שזכויותיו מרובים, גם צדיק קורה והוא עבר כמה עבירות. לא רוצים להניש אותו בעולם הבא על העבירות שהוא עשה, כי שם עונש חמור יותר. לכן, הקדוש ברוך הוא רוצה להניש את הצדיק בעולם הזה, וכך הוא יעלה לעולם הבא כולו זך וטהור ונקי. לכן הוא נקרא הרשע, רשע שנחתם למיטה, כלומר, בדין השנה הוא הורשע בדין. מה הכוונה? החליטו השנה שלהעניש אותו על מספר המועט של העבירות שהוא עשה, כדי בסופו של דבר לזכות אותו בעולם שכולו טוב, בלי שום עונש. והבינוניים הם תלויים ועומדים עד יום כיפור. וכן אומר הר"ן, וכן כתב הרמב"ן בשער הגמול, שצדיקים ובינוניים ורשעים שנאמרים כאן במאמר של רבי קוסבדאי, בדין זה כאמר, כלומר זה לא היחס הכללי שלו האם הוא צדיק או רשע, אלא בדין הזה האם הוא יצא צדיק בדין, כלומר שהוא יקבל טובה השנה, או שהוא יצא רשע בדין והוא יענש על העבירות שעשה, אבל כל זה כדי לזכות אותו בעולם הבא בלי שום עונש. יש לזה משמעות לדיון, למחלוקת, על מה אדם נידון בראש השנה. אומר המשנה ברורה, אומר השולחן ערוך, בסימן תקוף ב' סעיף ת', ונוהגים שכל אחד אומר לחברו, לשנה טובה תיכתב. אומר המשנה ברורה בסימן תקוף פ' ב' סעיף קטן כ"ה, ולנקבה יאמר תיכתבי, והמגן אברהם מצדד יש לומר גם ותחתם. כלומר, שולחן ערוך אומר לשנה טובה תיכתב, והמגן אברהם אומר שגם צריכים לאחל אדם תיכתב ותחתם. ומביא המשנה ברורה שהגאון מווילנה הגר"א חלק על זה וסבר שאין לומר ותחתם, רק לאחל למישהו ותכתב. השאלה מדוע לא לאחל למישהו גם תחתם. אז הגר"א מפרש ומסביר את דעתו ואומר הגר"א שמה שאמר רבי קרוספדאי ששלושה ספרים נכתבים נפתחים בראש השנה וצדיקים נחתמים לחיים ורשעים נחתמים למיתה, ההסבר הוא כדעת התוספות, שזה רק לחיי העולם הבא, לגבי הדיון מה יהיה בעולם הבא. אבל מה יהיה מצבו של האדם בעולם הזה, זה החתימה היא ביום כיפור. ניתנת לאדם אפשרות, לכל אדם אפשרות לשנות את מצבו מראש השנה ליום כיפור. לכן אומר הגר"א, אנחנו לא רוצים לאחל לאדם שכבר יחתם דינו בראש השנה. מדוע אנחנו רוצים לאפשר לו שתהיה לו הזדמנות נוספת לתקן את מה שאפשר לתקן מראש השנה ועד יום כיפור. לכן בראש השנה רק מאחלים לאדם לשנה טובה תיכתב, אבל החתימה היא זכות גדולה שקיבלנו, שהחתימה נדחית עד יום כיפור. תלמוד הירושלמי למסכת ראש השנה בפרק א' הלכה ג', יש לנו מחלוקת בין שתי הדעות שהזכרנו מקודם. אומרת הגמרא כך, איד תני, יש כאלה שלומדים ואומרים שכולם נידונים בראש השנה וגזר דינו של כל אחד ואחד נחתם בראש השנה, כלומר גם החתימה היא בראש השנה, ויש כאלה שלומדים שכולם נידונים בראש השנה וגזר הדין הוא ביום כיפור. אומר הרמב״ם בהלכות תשובה פרק ג' הלכה ג', וכשם ששוקלים זכויות אדם ועוונותיו בשעת מיטתו, כך בכל שנה ושנה שוקלים עוונות כל אחד ואחד מבאי העולם עם זכויותיו ביום טוב של ראש השנה. מי שנמצא צדיק נחתם לחיים, מי שנמצא רשע נחתם למיטה, והבינוני תולים אותו עד יום הכיפורים. אם עשה תשובה נחתם לחיים, ואם לאו נחתם למיטה. אומר הכסף משנה שם, שהמקור של הרמב״ם, המאמר של רבי קרוספדאי, אמר רבי יוחנן, ששלושה ספרים נפתחים בראש השנה. וכן לדעת הרמב״ם, הצדיקים, מי שנמצא צדיק נחתם לחיים בראש השנה, מי שנמצא רשע נחתם למיטה בראש השנה, והבינוניים תלויים עד יום הכיפורים, והם תלויים, אם יעשו תשובה יחתמו לחיים, אם חס וחלילה לא יעשו תשובה יחתמו למיטה. על הבינוני, על דינו של הבינוני, שאל שם הלחם משנה. אם עשה תשובה נחתם לחיים, ואם לאו נחתם למיטה. ואם תאמר כי לא עשה תשובה, המי נחתם למיטה, המחצה על מחצה ורב חסד מטה כלפי חסד. הרי מידתו של הקדוש ברוך הוא ורב חסד, שאם אדם דינו שקול בין הזכויות לחובות, קדוש ברוך הוא מתה דינו לכף חסד. אז אם כן, מדוע בינוני צריכים לחכות עד יום כיפור לראות אם הוא יעשה תשובה? עצם העובדה שהוא בינוני, קדוש ברוך הוא צריך להתות את דינו לכף חסד, ואפילו בלי תשובה יהיה דינו כדין הצדיקים שיחתמו לחיים. עונה הלחם משנה, כבר תרצו בזה, שאם אדם לא ניצל את הימים האלה שבין ראש השנה ליום כיפור ולא עשה תשובה, הרי אבון אחד נוסף על האבונות. זאת אומרת, זה לא זכות, זו חובה לעשות תשובה בין ראש השנה ליום כיפור, ואם מישהו לא ניצל את ההזדמנות הזאת ולא עשה תשובה, ממילא לא אומרים לו החמצת את ההזדמנות, אלא הוא עבר עבירה, ולכן נוסף לו עוד אבון אחד על האבונות שיש לו, ואז כבר יוצא שרובו אבונות. אומר לכם משנה, משום שבל 10 ימים של תשובה הוא חייב לעשות תשובה, ואם לא עשה, הרי אבון אחד נוסף על האבונות. שאלה רן במסכת ראש השנה בדף ט"ז, למה אדם נידון בראש השנה יותר מבשאר הימים? כלומר, מה מיוחד בראש השנה שדינו של האדם הוא בראש השנה? למה לא ביום אחר או בתאריך אחר? אומר הר"ן, תירוץ זה למדנו ממה שאמרנו בפסיקתא בשם רבי אלעזר. ב-25 באלול נברא העולם. ולפי זה אומר הר"ן, מה שנאמר בגמרא לדעת רבי אליעזר, שבתשרי נברא העולם, הרי לפי זה יוצא שבכ"ה באלול התחיל בריאתו של העולם, כוונה בראש השנה, גמר בריאת העולם היה בראש השנה. שאדם הראשון שבו נגמר העולם נברא ביום שישי, היינו באחד בתשרי. אמר מה שרבי אליעזר אומר, שבראש השנה נברא העולם, כוונה על סיום בריאת העולם, שזה בריאתו של האדם. ומופיע שם בפסיקתא, נמצאת אומר שבראש השנה נברא האדם הראשון. שמה קרה באותו יום שישי שבו נברא האדם הראשון? שעה ראשונה עלה במחשבה, האם לברוא אדם או לא. בשנייה, נתייעץ הקדוש ברוך הוא עם מלאכי השרת. בשלישית, קנה ספרו. ברביעית, גיבלו. בחמישית, רקמו. בשישית, עשה הגולם. בשביעית, זרק בו נשמה. בשביעית, הכניסו לגן עדן. בתשיעית, נצטווה. האדם נצטווה שלא לאכול מעץ הדעת. בעשירי, סרח. כבר שעה אחרי כן הוא כבר אכל מעץ הדעת. ב-11 נידון, ב-12 יצא בדימוס. מה זה הכוונה בדימוס? הוא נידון, אבל בשעה האחרונה הוא נפטר מעונש שנגזר על האדם מיתה. הקדוש ברוך הוא אמר לו שאם יאכל מעץ הדעת הוא ימות, אבל מבידת הרחמים הייתה שעונשו הוא קל, והאדם לא מת מיד ביום אוכלו מעץ הדעת. אמר לקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, זה סימן לבניך, כשם שעמדת לפני בדין ביום זה, ויצאת, נפטרת מן העונש ביום הזה, כך עתידים בניך להיות עומדים לפני ביום הזה, ויוצאים בדימוס. כלומר, מכיוון שהיום הזה מסוגל להקלה בעונש, כך הבנים שלך, אני אדון אותם ביום הזה, שהיום הזה של סגולה מיוחדת, שדנים במידת הרחמים. כתב הר"ן, נראה לי שרצה המקום לזכות את ישראל בדינם, ורצה לדון אותם בזמן שהוגבה לכפרה וסליחה. כלומר, מצד רחמנותו של הקדוש ברוך הוא על עם ישראל, הקדוש ברוך הוא רצה לדון את עם ישראל ביום שמסוגל כבר לסליחה. לכן, לפי שנתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל ביום הכיפורים, ביום כיפור נסלח לעם ישראל חטא העגל, הוקבה יום סליחה לדורות. אז יום סליחה ככפרה זה יום שכבר הוקבע ביום שנסלח לעם ישראל בחטא העגל, ולפיכך גזר השם שיהיה אדם נידון בראש השנה, שצדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים, ובינוניים הרי גזר דין שלהם אינו נחתם אלא עד יום הכיפורים, שיום סליחה וכפרה, והרי נתנה להם התורה זמן כדי שבו יפשפשו במעשיהם וישובו אל השם. כלומר, הדין בראש השנה הוא כדי לרחם על עם ישראל, מכיוון שהיום הזה מסוגל לרחמים, לכן דנים בו במידת החסד, וגם מי שיצא בינוני ביום הזה, נותנים לו אפשרות שגזר הדין הסופי יהיה ביום כיפור, שגם יום כיפור גם הוא יום שהוגבה ליום סליחה ומחילה, שבו נמחה לעם ישראל על חטא העגל. ואפשר שמראש שנה ביום הכיפורים התחיל השם להתרצות למשה, וביום הכיפורים להתרצה לא לגמרי. ולפיכך רצה השם יתברך לדון בריאותיו בזמן שהוא בא לכפרה וסליחה. דבר נוסף אומר הר"ן, ש זה שהקדוש ברוך הוא סלח לעם ישראל ביום כיפור, הסליחה, ההתחלה של תהליך הסליחה התחיל כבר בראש השנה. לכן מכיוון שהימים האלה הם ימים שמיועדים לסליחה ומחילה, לכן הדין, יום הדין נקבע בראש השנה וסיומו ביום כיפור. כותב הרמב״ם בהלכות תשובה פרק ב' הלכה ד', בדרכי התשובה להיות השווא צועק תמיד לפני השם בבכי ובתחנונים, ועושה צדקה כפי כוחו, ומתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו, ומשנה שמו, כלומר אני אחר, ואיני אותו האיש שעשה אותן המעשים, ומשנה מעשיו כולן לטובה ולדרך ישרה, וגולה ממקומו שגלות מחפרת אבון, מפני שגורמת לו להיכנע ולהיות ענב ושפל רוח. כן, הרמב״ם, אנחנו מדברים על עשרת ימי תשובה, שבהם אדם צריך לחזור בתשובה, כמו שכתב הרמב״ם, כדי שיצא דינו זכאי ביום כיפור. מה התשובה? אומר הרמב״ם, דבר ראשון, אדם צריך לבכות, להתחנן לפני הקדוש ברוך הוא, לעשות צדקה, להתרחק כמובן מן החטא שהוא חטא בו, אבל הרמב״ם מוסיף דבר נוסף. יש עניין שאדם משנה את שמו, אומר אני לא אותו האיש שעשה את אותם העבירות, ומוסיף הרמב״ם גם גולם ממקומו, שגלות מחפרת. מה העניין הזה של הגלות המחפרת? אז דבר ראשון, הרמב״ם מביא שזה גורם לאדם להיות ענב ושפל רוח. כשאדם גולם ממקומו, ממילא הוא נמצא בשפלות, בענבה, הוא לא יכול להתגאות כאשר הוא נודד ממקום למקום, והוא תלוי בחסדים של האחרים. ושורש החטא הוא שורש הגאווה, שאדם מתגאה, גאווה מביאה לידי חטא. לכן, אדם צריך להיות גולה ממקומו, כדי להגיע למידת הענבה והשפלות. וזה הביא את האדם לא להגיע למצב של חטא. אבל יש בזה עוד עניין נוסף. אדם לפעמים, או הרבה פעמים חוטא, אפילו בניגוד לרצונו, הוא לא רוצה, אבל הוא נמצא בחברה לא טובה, חברה שמשפיעה עליו לא טוב, חברים לא טובים, וקשה להם מאוד לאדם להתנתק מחברה שבה הוא נמצא. אדם בדרך כלל יצור חברתי, הוא בדרך כלל יצור מושפע, ואדם קשה לו להיות חריג בחברה שבה הוא נמצא. לכן, הגלות באה להגיד לאדם, אתה צריך לפעמים לתפוס את עצמך ולהתנתק מהסביבה שבה אתה נמצא ולחזור לעצמך. אז לפעמים זה יכול להיות ניתוק ממש מעשי, שאדם עוזב את מקומו, ולפעמים אדם צריך לעשות מעשה אולי יותר קשה, שהוא נשאר במקומו, אבל הוא גולם מחברתו, כלומר הוא עוזב את החברה שמשפיעה עליו לרעה. עד כמה השפעה חברתית היא גרועה, ועד כמה המבחן של אדם, כמה הוא יכול לעמוד מול כולם, אפשר למצוא את זה בהלכה שאומנם קשורה להלכות רפות, אבל מכאן אנחנו לומדים את היסוד הזה. בהלכות ביורדיה, בשולחן ערוך ביורדיה, בסימן הונחת סעיף זין, נפסק כך. עוף שנחבט על פני המים, כלומר אם איזה עוף פתאום נפל למים, ואנחנו חוששים שמה הוא קיבל איזושהי מכה חזקה שהפכה אותו אולי להיות טריפה, ואז צריכים לבדוק אותו האם הוא נטרף או לא, יש לו טריפה או לא טריפה, הוא יהיה כשר לאכילה או לא כשר לאכילה. אז השולחן ערוך נותן סימן שלא ישחרר אותנו מהבדיקה. אם שט מלוא קומתו ממטה למעלה לעומת המים, אין חוששים לו. אבל אם שט מלמעלה למטה עם הילוך המים, חוששים לו וצריך בדיקה. כלומר, העוף הזה נפל לנער שזורם. עכשיו אנחנו נראה איך העוף הזה שט במים. אם הוא שט בניגוד לכיוון הזרימה, סימן שהוא בריא, לא צריכים לבדוק אותו. שיש לו כוחות, כי הוא מצליח להתמודד מול כיוון הזרימה. אבל אם הוא שט עם כיוון הזרימה, כאן צריכים לבדוק אותו, אולי הוא טרפה ופשוט אין לו כבר כוחות, והמים הם אלה שמובילים אותו ממקום למקום. והדימוי לענייננו לגבי האדם. אם אדם מסוגל לעמוד מול הזרם, מול החברה שבה הוא נמצא, מול הדעות הלא טובות שיש, מול ההשפעה החברתית הלא טובה שהוא נמצא בה, והוא עומד מול הזרם, זו תשובה מלאה. זה סימן שהוא בריא בנפשו, והמידות והתשובה שלו מושלמות. אבל אם מישהו אומר לא נעים, לא נעים להתנתק מכולם, אני חייב להיות כמו כולם, כאן אם האדם נסחף עם הזרם, כאן התשובה שלו היא לא תשובה מושלמת. עד כמה יכולה להיות חברה רעה להשפיע על האדם, אנחנו מוצאים את זה מיהושע. כאשר אומרת הגמרא מסכת סוטה בדף למדלת, יהושע, אומרת הגמרא, כבר ביקש משה עליו רחמים. כאשר משה שלח את המרגלים, אז הוא ביקש רחמים על יהושע, שנאמר ויקרא משה להושע בן נון יהושע. כלומר שמו היה הושע, והוסיפו לו את היוד. למה היוד? התפלל עליו משה, יה יושיעך מעצת מרגלים. וכן, כדי שלא יהיה מושפע מחברתם של המרגלים, משה היה צריך להתפלל עליו תפילה מיוחדת ולשנות את שמו. בפרשת האזינו נאמר כך, בפרק דברים פרק ל"ב, נאמר כך, ויבוא משה וידבר את כל דברי השירה הזאת באוזני העם, הוא והושע בן נון. פתאום חוזר יהושע לקרוא הושע. אז למה כאן קוראים לו הושע? הסברו, כי אחרי 40 שנה שמתו כל דור המדבר, כל מוצא דיבת הארץ, כבר לא היו אלה שיכולים להשפיע לרעה. כשלא יכולים אלה שיכולים להשפיע לרעה, כבר אפשר להחזיר את יהושע לשמו הראשון, הושע. אבל כל עוד היו אותם שהוציאו דיבת הארץ, כל אותו דור חוטא שבמדבר, כאן עדיין היה צריך יהושע להיות עם שמו בתוספת היוד כדי להיזהר מהם. מעין זה אנחנו גם מוצאים בנושא אחר. והוא דין רוצח וערי מקלט. הגמרא אומרת במסכת מכות בדף ט' תנו רבנן. שלוש ערים הבדיל משה בעבר הירדן וכנגדן הבדיל יהושע בארץ כנען. וכן, שלוש ערי מקלט היו בעבר הירדן המזרחי ושלוש ערי מקלט היו בעבר הירדן המערבי. שואלת הגמרא, איך זה יכול להיות? הרי בעבר הירדן המזרחי ישבו רק 2.5 שבטים ובעבר הירדן המערבי יש לנו 9.5 שבטים. אז איך יכול להיות של9.5 שבטים יש 3 ערי מקלט ול2.5 שבטים הם גם צריכים 3 ערי מקלט? הרי הם סך הכל 2.5 שבטים. עונה הגמרא, אמר אביי, בגילת שכיחי רוצחים. כלומר, בערי הגילד מעבר הירדן המזרחי היו שם הרבה רוצחים, ולכן היו צריכים יותר ערי מקלט, למרות שהם לא היו שם הרבה תושבים. אבל אני שואל את השאלה, רוצח במזיד לא גולה לעיר מקלט. בעיר מקלט מגיע לעיר מקלט מי שרצח בשגגה, מי שרצח בשוגג. אז מדוע צריכים כל כך הרבה ערי מקלט? הרי לרוצחים במזיד, אם אלה ערי מקלט לא, הם לא יכולים לרוץ לעיר המקלט. אלא התשובה היא, מכיוון שיהיו שם הרבה רוצחים במזיד, אז כבר ניתה אווירה כללית שרצח זה דבר שלא צריכים להקפיד עליו כל כך. מכיוון שניתה כבר אווירה כללית כזאת, אז גם יתרבו הרוצחים בשוגג. כלומר, כשיש אווירה לא טובה, אז היא גם משפיעה על האחרים. אמנם הם לא רוצחים במזיד, אבל בשוגג כבר מתחילים להיות מרובים מקרי הרצח בשוגג. אבל יש לנו עוד עניין אחד נוסף. מה אומרת במסכת מכות שם בדף יוד עמוד ב', מקלט היה כתוב על פרשת דרכים, כדי שיכיר הרוצח ויפנה לשם. כלומר, כאשר היו הדרכים מובילות לעיר מקלט, אז כאשר היו מגיעים לצומת דרכים, אז בצומת היה שילוט לאן צריכים ללכת לעיר המקלט. כלומר, שהרוצח לא יצטרך ללכת לשאול אנשים מה הכיוון לעיר המקלט, כל מקום שיש איזה הסתעפות, צומת, יש שילוט ברור ומדויק לאן צריכים ללכת כדי להגיע לעיר המקלט. היינו מצפים ששילוט כזה, ויש לזה מקור מן התורה, אמר רב כהנא, מה יקרא, מה המקור של זה? תכין לך הדרך, עשה לך הכנה לדרך. כלומר, לומדים את זה מפסוקים ש... הדרך לעיר המקלט, צריכים לעשות שם שילוט ברור כדי שהרוצח יוכל להגיע מהר לעיר המקלט. היינו מצפים ששילוט כזה גם יהיה בדרכים שמובילים לירושלים. שהדרך, כל הכבישים שהם מובילים לירושלים, שבכל צומת שמגיעים, צריכים להגיע לירושלים, להר הבית, למקדש, שיש שילוט איפה צריכים לפנות כדי להגיע לירושלים. ולא מצאנו דבר כזה שבדרכים שמובילים לירושלים, ששם צריך להיות שילוט איפה ירושלים. למה? אומר, נאמר בתורה, בספר דברים, פרק י' ב' פסוק ה', כי מל המקום אשר יבחר, אדוני לכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם, לשכנו תדרשו ובאת שמה. אומר הרמב"ן, מה זה ותם לשכנו תדרשו? מה העניין פה של הדרישה בפסוק? אומר הרמב"ן, שתלכו לא מארץ מרחקים, ותשאלו אנה דרך בית השם, ותאמרו איש אל רעהו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוקי יעקב. אומר הרמב"ן, בכוונה אין שילוט בדרכים לירושלים. מדוע? כי אנחנו רוצים שמישהו יגיע לאיזה צומת, והוא לא יודע לפנות ימינה, שמאלה, הוא מיד יצטרך לשאול, לאן פונים? ואז ישאלו אותו, לאן אתה הולך? הוא אומר, אני הולך לירושלים. ולמה אתה הולך לירושלים? כי צריכים לעלות לרגל, צריכים לעלות לבית המקדש. ממה על ידי כך מתפרסם שעולים לירושלים, ורואים את האנשים הצדיקים שעולים עכשיו לבית המקדש. אם כן, שם אין שילוט. מדוע? כי יש לנו עניין להתחבר לאנשים טובים וצדיקים, לראות אותם, ועל ידי הראייה כבר אנחנו יכולים להיות מושפעים לטובה. בניגוד לזה, הרוצח הוא אדם שלילי, הוא רצח. אנחנו לא רוצים שהוא יתעכב בדרך והוא ישאל מישהו, לאן אני צריך ללכת לפנות כדי להגיע לעיר מקלט? אנחנו רוצים שהוא לא ידבר עם אף אחד, שגם אף אחד לא יסתכל עליו ולא יראה אותו. מדוע? כי עצם הראייה שלו, של אותו רוצח, כבר יכולה להשפיע לרעה. לכן אנחנו רוצים שדווקא עושי המצווה הם יתעכבו, אותם יראו, ולכן אין שילוט בדרך לירושלים, ואילו את הרוצחים אנחנו לא רוצים שאף אחד יסתכל עליהם אפילו, ולכן יש להם שילוט כדי שהם ידעו להסתדר לבד איך להגיע לעיר המקלט, בלי שיצטרכו לשאול אף אחד איך מגיעים לעיר המקלט. ועל זה נאמר בפרשת ציצית שאנחנו קוראים בקריאת שמע, ולא תטו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. כלומר, ראיית העיניים יש לה השפעה גדולה. אדם לפעמים על ידי ראיית העיניים יכול לבוא אחרי כן לידי מעשה. לכן הראייה היא מאוד משמעותית. עד כמה ראייה היא משמעותית, אנחנו יכולים ללמוד ממה שהגמרא מספרת במסכת קידושין בדף פ"א עמוד א'. מספרת הגמרא שפעם אחת הביאו שבויות לנער דעה. פדו שבויות מהשבי, והביאו אותם לעיר נהר דעה. עכשיו שאלו איפה לאחסן אותם, כי אנחנו חוששים שיום חס וחלילה מישהו יפגע בהם. לכן אמרו, איפה נאחסן אותם? העלו אותם לעלייתו של רב עמרם חסיד, וסילקו את הסולם מלפניהם. כלומר, בחרו ברבי עמרם חסיד, עצם העובדה שכבר הגמרא קוראת לו חסיד, שזה לא תואר שהשתמשו בו הרבה בגמרא לתאר דמויות של גדולי ישראל, כלומר כנראה הוא היה מישהו משכמו ומעלה במידת החסידות, וגם עליו לא סומכים. שמים את השבויות האלה בקומה שנייה, ומוצאים סולם שדרכו היו עולים מהקומה הראשונה לקומה השנייה. כלומר, אפילו על רבי עמרם חסידה לא כל כך סומכים, ועושים עוד הגנה נוספת, שכשהוא לבד בבית, אין שום אפשרות להזיז לבד את הסולם, כך שגם הוא לא יוכל להגיע לקומה שנייה. מה קרה? עברה אחת מהם בעלייה, כלומר אחת פתאום עברה שם, כנראה ממקום אחד למקום שני, בקומה השנייה, ונפל אור דרך הערובה, כלומר כנראה הייתה איזה ביטוי שהייתה מאוד יפה, כנראה רבי עמרם, שרב עמרם הסתכל רגע עליה, ורק אחרי ראה אותה, מיד נטל רב עמרם את הסולם, שלא היו יכולים עשרה להגביהו. כלומר, פתאום נכנס בו איזה צערה, לעשות איזה דבר עבירה, והוא אוסף כוחות, שעשרה אנשים היו צריכים להרים את הסולם הכבד הזה, והוא לבד מצליח לקחת את הסולם הזה, הכל מראייה של רגע. והקביעו לבד, והיה הולך ועולה בו, עולה בסולם. כשהגיע לחצי הסולם, פתאום הוא תופס את עצמו, מה הוא הולך לעשות, אבל הוא מבין שלא יהיה לו כוחות להתמודד מול היצר הרע שעכשיו תקף אותו. מה הוא עשה? התחיל לצעוק, אש בבית אמרב, יש לבית שריפה, שריפה, יש אש. מיד באו התלמידים, וכנראה באים עם דליים כדי לכבות את האש, ומה הם רואים? רואים אותו עומד באמצע הסולם, ואין אש ולא שריפה. אמרו לתלמידים, והם הבינו מה קרה פה, מה הייתה המשמעות הקריאה הזאת שיש כאן אש, אמרו לו, ביישתנו, רב אמרם, אתה גורם לנו בושות, אתה במעמד שלך, רב אמרם, חסידה, הולך לעשות כזה דבר עבירה, אמר מוטב שתתביישו באמרם בעולם הזה, ולא תתביישו ממני בעולם הבא. אמר מוטב שתהיה לי בושה כאן בעולם הזה, אבל לא תהיה לי בושה בעולם הבא. השביע את יצרו שיצא ממנו, הוא ראה שאפילו הוא קשה לו לעמוד מול יצרו, יצא ממנו כעמוד של אש. כלומר, עד כמה חזק הוא יצר הרע שיצא כעמוד אש. ולכן אולי רב אמרם צעק אש בבית אמרם, הוא התכוון, התלמידים חשבו שמדובר על אש רגילה, אבל הוא התכוון לאש של יצר הרע. כלומר, מה הראייה של דברים אסורים יכולה לגרום לאדם שאדם לא יכול להגיד, לי זה לא יקרה, אני בטוח, אני יכול להסתכל ולראות ולא יקרה לי שום דבר. לכן, צריך אדם להיזהר. אנחנו יודעים שהדין של האדם הוא לא רק בראש השנה, כי לפעמים אחד מדרכי היצר הרע זה שהקדוש, שאדם אומר, נו, עד יום הדין, יש לי זמן, יעשה תשובה, ממילא אני הרי צדיק כמוני לא היה, ואני עוד אמור לחיות עוד עד 120 שנה, היצר הרע משקיט את התחושה של הדין מהאדם, ולכן אדם לפעמים מתפתה לעשות כל מיני דברים שלא ראויים, והוא לא יודע מה ההשפעה הגדולה שיכולה להיות עליו. לכן, אומרת הגמרא במסכת שבת, בדף קנ"ג עמוד א', תנן אתם, רבי אליעזר אומר שוב יום אחד לפני מיתתך, כלומר לפני שאתה מת תעשה תשובה. שאלו תלמידיו את רבי אליעזר, וכי אדם יודע איזה יום ימות? מאיפה אדם יודע מתי הוא ימות? אמר להם, וכל שכן ישוב היום, שמא ימות למחר, ונמצא כל ימיו בתשובה. כלומר, אדם לא צריך להגיד, טוב, יגיע ראש השנה, יגיע עשרת ימי תשובה, יגיע יום כיפור, אני אעשה תשובה. אלא אדם חייב כל הזמן להיות במהלך של תשובה, כל יום ויום. ואף שלמה אמר בחוכמתו, בכל עת יהיו בגדיך לבנים, ושמן על ראשך אל יחסם. אמר רבן יוחנן בן זכאי, משל למלך שזימן את עבדיו לסעודה, ולא קבע להם זמן. אמר להם, תשמעו, אני מזמין אתכם לסעודה, אבל אני לא מודיע מתי זה יהיה. פיקחים שבהם קישטו את עצמם, וישבו על פתח בית המלך. כלומר, הפיקחים, הם כבר מתלבשים בבגדים חגיגיים, יושבים על פתח בית המלך, אמרו כלום חסר לבית המלך, כלומר, שם זה לא תגיד, עכשיו צריכים ללכת לקנות, ולהזמין מצרכים, ולהכין, ולבשל, זה ייקח כמה זמן. שם בית המלך הכל נעשה מהר מאוד. טיפשים שבהם הלכו למלאכתם, אמרו חבל יום העבודה, נלך לעבודה, אמרו כלום, יש סעודה בלא טורח, הרי עד שיקנו, ועד שיבשלו, ועד שיופו, ממנה אנחנו נוכל לעבוד. פתאום ביקש המלך את עבדיו, פתאום ברגע אחד, המלך אומר, מוזמנים לסעודה. פיקחים שבהם נכנסו לפניו כשהם מקושטים, כי הם הכינו את עצמם, ואילו הטיפשים נכנסו לפניו כשהם מלוכלכים. שמח המלך לקראת הפיקחים וכעס לקראת הטיפשים. אמר הללו שקישטו את עצמם לסעודה, ישבו ויאכלו וישתו, והללו שלא קישטו את עצמם לסעודה, יעמדו ויראו, יקבלו עונש, והם רק יראו איך האחרים אוכלים. חתנו של רבי מאיר, משום רבי מאיר אמר, אף הם נראים כמשמשים, כמו מי שעמוד מהצד, לא יבין שהם קיבלו עונש, ויחשב שאולי זה מלצרים, שהנה הם עומדים בהצעד ומסתכלים, אבל לא שם פועל זה במצב של עונש, כמו שמלצר עומד באירוע, אנחנו לא אומרים שהוא עומד במציאות של עונש. אלא אלו ואלו יושבים, כולם ישבו. הללו אוכלים והללו רעבים. הללו שותים והללו צמאים. כלומר, יהיה עונש לאותם אלה שלא הכינו את עצמם, והם יראו איך האחרים מקבלים את שכרם, והם כל הזמן נענשים שהם לא מסוגלים לקבל את שכרם. עולה מכאן שאומנם ימי התשובה זה בין ראש השנה ליום כיפור ועשרת ימי תשובה, אבל בתחושת הזמן גם צריך להרגיש את יום הדין ואת החזרה בתשובה כל יום ויום. לכן יהי רצון שנזכה לשוב בתשובה שלמה ונכתב ונחתם לחיים טובים ולשלום.